ובכן, אנחנו הגענו ל... כן, אז דיברנו עד עכשיו על תחיית המתים מן התורה. כשהסברנו מה המשמעות מיניים מתחיית המתים מן התורה, בפשטות אין הכוונה לטיפוס מתכור לתחיית המתים, כי הידיעה שיש תחיית המתים היא ידיעה שעוברת במסורת בעם ישראל. כך שאנחנו לא זקוקים למקור, אלא אנחנו רוצים להבין מה התורה סידרה, או יותר נכון מה הקדוש ברוך הוא סידר בעולמו, כדי שיהיה לנו מושג על תחיית המתים. וזה המשמעות של תחיית המתים מן התורה. כלומר, איך אני, שאני חי בתקופה שבה אין תחיית המתים, איך אני יכול להתחבר, איך אני יכול בכלל לחוות משהו שנותן לי מושג מהי תחיית המתים. ואז מצאנו מספר פתרונות. יש לנו תשובות שמופנות לבני ישראל העברים, תשובות שמופנות ליהודים, תשובות למינים, תשובות לרומאים ותשובות לקוטים. מה הכוונה? עבור העברי, העברי זה הזהות המקורית של עם ישראל בארצה, אז הנוכחות של הנצח בתוך חיי העולם הזה זה המקדש. המקדש הוא מוסד הכהונה, ולכן הבאנו כראיה ראשונה לתחיית המתים מן התורה, ונתתם את תרומת השם, ונתתם ממנו את תרומת השם לאהרון הכהן. אחר כך ראינו מה יעשה היהודי שחי בעידן של גלות. אז זה נאמר לו שהציונות היא בשבילו הראיה לתחיית המתים, לבחינת עצמות שהחיה יחזקאל. אחר כך ראינו שיש סוג של יהודי שהוא על הגבול בין ישראל לעמים, זה המינים, מניין להם לתחיית המתים, ועל זה דיברנו. ולאחר מכן מצאנו רומאים וקוטים. כן, כלומר, אנחנו רואים שכל זהות אנושית יש לה אופן אחר להתחבר לתחיית המתים. וכאן אנחנו עוברים לקטגוריה מיוחדת של אנשים, והם מנהיגים פוליטיים. ואז יש לנו פה שני סוגי אנשים, האחד קליאופטרה, מלכת מצרים. וגם אחר כך הקיסר הרומאי. כלומר, גם קיסר רומא וגם מלכת מצרים הם מהווים קטגוריה בפני עצמם. מדוע? מה כל כך מיוחד במלכים? מלכים יש להם אחריות לא רק על עצמם, אלא על החברה כולה. שאלה, אז בואו נראה מה אומרת קליאופטרה. שאלה קליאופטרה מלכתה את רבי מאיר. אמרה, אז מי הקליאופטרה הזאת ומי זה רבי מאיר הזה? זה לא לגמרי ברור. בזמנו של רבי מאיר כבר אין מלכה במצרים בשם קליאופטרה, אז או שזה רבי מאיר אחר, או שזה קליאופטרה אחרת, או שזה משל. על כל פנים, יש שם ייצוגי. כן, האמת היא שקליאופטרות היו בערך 14 קליאופטרות. לא, זה לא כמו פרו, אבל היו הרבה מלאכות ותלמיות בשם קליאופטרה. על כל פנים, ואולי רבי מאיר זה לא רבי מאיר, לך תדע. על כל פנים, שאלה קליאופטרה מלכתה את רבי מאיר, אמרה, ידענה דחיה שכבת, אני יודעת שיחיו המתים. דכתיב, ואז כנראה גם מאמינה בתנ"ך, ויציצו מעיר כעשב הארץ. זאת אומרת שקליאופטרה איננה שואלת איך אתה יודע שיש תחיית המתים. ייתכן מאוד שזה קשור לתרבות המצרית. התרבות המצרית העתיקה הייתה כל כולה מכוונת מסביב להישארות הנפש על כל פנים, וגם במידה רבה הישארות הגוף דרך המומיות והחניתה וכדומה, כך שעבור המנטליות המצרית, שהיא שונה מאוד מהמנטליות הפילוסופית, השאלה על תחיית המתים אינה נשאלת. אז מה כן מטריד אותה? אלא כשהן עומדים ערומים ובלבושי מדים. כלומר, יש לה שאלה איזה סמלה להכין לתחיית המתים. עכשיו, אם השאלה היא כפשוטו, אז אם כל מה שזה משעשע, התלמוד כנראה לא היה מביא את השאלה הזאת. הרי הרבה שטויות נאמרות במהלך הדיונים בין בני אדם, ואז היה אפשר גם לדון על השאלה הזאת. אבל התלמוד מביא רק שאלות רציניות, ולכן נשאלת השאלה למה התלמוד הביא את השאלה הזאת. וגם רבי מאיר מתייחס ממש ברצינות אל השאלה. אמר לה קל וחומר מחיטה. ומה חיטה שנקברה ערומה יוצאת בכמה לבושים. כלומר, אני לוקח גרעין של חיטה, הוא עירום. אני שם אותו באדמה, הוא יוצא לא רק עם עוד כמה גרעינים, הוא יוצא עם מוץ ועם תבן וקש. בקיצור, שיבולת שלמה. אז אם כן, אנחנו רואים שהיא יוצאת... מה?
מצופה.
אם כן, היא לבושה, החיטה לבושה. צדיקים שנקברים בלבושיהם, על אחת כמה וכמה. מה זה הלבושים? מה? ואם יש צדיק שבמקרה קברו אותו בלי תכריכים, אז הוא לא יקום לתחיית המתים בבגדות. האמת היא ששאלה בגמרא במקום אחר, מסכת שבת נדמה לי, לגבי האם מותר לקבור אדם בתכריכים של שעטנז. אז שואל התלמוד, מה איזה מין שאלה הזאת? הרי במתים חופשי, כיוון שאדם חופשי מן המצוות. אומר התלמוד, לא, כי מה יקרה אם 10 דקות אחרי שקברנו אותו, הוא יקום לתחיית המתים? אז הוא עדיין, הבגד לא הספיק להתבלות, ואתה מכשיל אותו באיסור שעטנז. אומר התלמוד, זאת אומרת עתידות מצוות להיבטל. זאת אומרת, מותר לקרוא בתכריכים של שעטנז, ומה שאתה שואל, בתחיית המתים כבר אין מצוות, ואז זה נושא שצריך לפתוח אותו לשיעור בפני עצמו. מה זה עתידות מצוות להיבטל? אבל השאלה פה, היא בוודאי לא על הבגד ממש, שהרי אנחנו מבינים שצדיקים לא נקברים דווקא בלבושיהם. אלא מה? צריך להבין קודם כל מה זה, יש מי שרצה להביא, יש מי שהבין את הסוגיה הזאת כהוכחה לתחיית המתים. שאם אנחנו רואים שחיטה אחרי שהיא נקברה, היא יוצאת ונותנת כמה גרעינים, סימן שיש תחיית המתים. אבל האמת היא שזה ממש לא מה שכתוב בגמרא. בגמרא הייתה השאלה הייתה אחרי שאנחנו מניחים שיש תחיית המתים, אז נשאלת השאלה האם הם עומדים בלבושיהם. וצריך להבין מה הקריטיות של השאלה הזאת. לכל אדם יש לבושים. מה זה הלבושים של האדם? מה שהוא עשה בחיים. גם מצוות, אבל גם מעשים טובים, ובכלל כל מה שהוא הוסיף על הזהות שלו. כלומר, יש שאלה של הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, האם הקיום קודם למהות או המהות קודמת לקיום. אז הפילוסופים האקזיסטנציאליסטים אומרים, תשמע, אין דבר כזה מהות, אין מהותנות, יש מה שהאדם מייצר. האדם זה מה שהוא מייצר את עצמו. כלומר, הוא רק קיום. אנחנו נאמר בשפה של חז"ל, יש גוף, במובן של גוף הדעובדה, גוף הדבר, ומה שאדם מוסיף זה הלבושים שהוא מוסיף. ואז נשאלת השאלה מה זה המוות ומה זה תחיית המתים. המוות זה סוג של כישלון, זה כישלון של החיים. הרי אני חי, אני עושה כל מיני דברים, מוסיף על עצמי כל מיני דברים, בסוף אני מת. זה כישלון, מה צריך להיות? אז אומרים לו, לא, אל תדאג, יש תחיית המתים. נשאלת השאלה, האם מתחיית המתים אני קם עם הלבושים, ואז יוצא שהמוות זה היה רק תחנת ביניים כדי לשפץ במוסך את הקלקולים שעשיתי, אבל בסופו של דבר אני מושיט, או שנאמר לא, תחיית המתים זה התחלה מחדש, ריסט, אתה מאפס את הכל ומתחיל מחדש, וכל מה שעשית במהלך החיים הוא חסר משמעות. זאת השאלה. כלומר, האם תחיית המתים היא המשך מוצלח של מה שהתחלתי בעולם הזה, או שמה, עד רבה היא, בגלל שנכשלתי צריך להתחיל מחדש. זה השאלה, כלומר, השאלה היא האם יש תפיסה אופטימית של תחיית המתים, או תפיסה פסימית של תחיית המתים. זאת השאלה של קליאופטרה. וזה מאוד מאוד משמעותי, אם כן. כן? ואז אנחנו, כלומר, האם צדיקים עומדים בלבושיהם, האם החיים, מה שהצלחתי להוסיף על עצמי במהלך החיים, האם הדבר הזה יש לו המשך בנצח או אין לו המשך בנצח? זאת שאלה, הייתי אומר, קרדינלית ביותר. עכשיו אני מבין את קליאופטרה. טוב, ואז מה הוא עונה? קל וחומר מחיטה. מה זה אומר קל וחומר מחיטה? הרי החיטה זה פעולה ביולוגית, בוטנית. בתחום הבוטני אנחנו רואים שאם אתה קובר, אז זה יוצא אחר כך הרבה. זה אומר שאם בעולם הטבעי יש עשירות, יש נדיבות של העולם הטבעי, עד כדי כך שאם נקברת חיטה אחת יוצא הרבה חיטים ועם הרבה לבושים, אז אם זה נכון בעולם הטבעי, קל וחומר שזה יהיה נכון בעולם המוסרי. זה מה שזה אומר. זה הקל וחומר של רבי מאיר. טוב, עד כאן ברור? אם זה ברור, אז אנחנו נעבור לפוליטיקאי הבא.
זה אומר שזה בגוף החיטה, כן. יש לה כבר את כל הנתונים כדי להוציא את הכיסוי שלו.
נכון.
זה אומר שהאדם נקבע, למרות שנקבע ערום, אבל יש פה בתוכו את כל הפוטנציאל להתקדם עליו. לא שיש דבר חדש נהיה, אלא שהוא עצמו כולל בתוכו.
אז אתה רואה מה פירוש המילה גוף.
זה התירוץ שלה.
יפה, אבל מה פירוש המילה גוף כאן? גוף זה לא החומר, אלא זה גוף הדבר, זאת אומרת, כמו שאומרים, גוף הדעובדה, חילבה. כלומר, גוף הדעובדה, עצמיות הדבר. זה כמו שאומרים, למשל, ייסורים ממרקים כל גופו של אדם. אז אנשים חושבים מה זה גופו, הבשר והעצמות. לא, גופו של אדם, האדם עצמו, על ידי הייסורים, הוא מתעקד. כן, עצמיותו. טוב, אם ככה, אם סיימנו עם קליאופטרה, אנחנו עוברים עכשיו לעוד מנהיג פוליטי, אמר לקיסר לרבן גמליאל. קיסר שאל את רבן, מי זה הקיסר הזה? זה, גם על זה אפשר להתווכח. האם זה, אם זה יוליוס קיסר, אז יש לו קשר טוב עם קליאופטרה. אבל אם זה קיסר, זה יכול להיות כל קיסר. והשאלה היא על איזה רבן גמליאל מדובר, אם זה הראשון או השני, ומי הקיסר שדיבר שם וכו'. אבל בכל מקרה, הקיסר יש לו שאלה לרבן גמליאל, שאלה מאוד מוזרה. אמריתו דשכווה חיה, אתם אומרים שהמתים יחיו, הוו עפרה, הרי הם נהיים עפר, ועפרה מי כך חיה, וכי עפר יכול לחיות. טוב, זו שאלה מאוד מוזרה. הרי זה לא נכון. אנחנו רואים שיש עפר שחי. אתם יודעים מי זה עפר שחי? כל אדם. אנחנו חתיכת עפר חיה. אז אם כבר ראינו שעפר חי, אז למה ש... אז איזה מלקושי הזאת
בכלל? נפשי כעפר...
כן, לא רק נפשי, אני אומר גופו של עניין. ממה אנחנו עשויים? אנחנו עשויים מגזר, תפוחי אדמה ועוד צ'ונט, רואה שבאים מן האפר, ואנחנו בעצמנו חתיכת אפר, והאפר הזה חי. אז לכן, האמירה ועפרה מי כך חיה, היא לכאורה קושיה לא נכונה. האפר כן חי. אז מה, קיסר לא יודע את זה? יש לו כנראה כהבנה אחרת לגמרי, אבל כאן זה מכניס אותנו לשאלה גדולה על מדרגות בבריאה. הרי אנחנו רואים שיש בעולם דברים דוממים, כן? יש הרי ארבע מדרגות, דצחם דומם, על גבי הדומם צומח, צומח זה קצת יותר חי, ולמעלה מן הצומח החי, חי זה יותר חי מצומח. חג השנו מדרגה רביעית, האדם. איך נכנה את המדרגה הרביעית? אז יש על זה יש הערה מעניינת של רבי יהודה, תוצאה של רבינו שמואל אבן תיבון. רבינו שמואל אבן תיבון כתב איזה מין מילון פילוסופי קטן שנקרא ביאור מילים זרות, מודפס בסוף המהדורות הישנות של המורה נבוכים, ושם הוא מסביר שאצל חכמי ישראל יש נטייה להעדיף כדי לתאר את האדם את הביטוי חי מדבר. חי מדבר. מדבר, speaking. כן, למעלה. בעוד שאצל הפילוסופים הם מעדיפים את הביטוי חי משכיל. זה נכון ששניהם משתמשים בשניהם, אבל יש איזה מין העדפה ליהודים לומר מדבר, וליוונים לומר משכיל. עכשיו, מדוע? מדוע העדפה הזאת? אגב, הייתי באיזשהו כנס בחוץ לארץ, דיברתי בפני ציבור של צעירים יהודים, ובמהלך השיחה אמרתי שיש גוי בשם דקארט שאמר כך וכך. מיד עצר אותי אחד השומעים, אומר, מה זה ההקדמה הזאת? מה אכפת לי אם הוא גוי או לא? אמרתי, כי זה חשוב, אם הוא גוי, אז הוא חושב בצורה אחרת. אז הוא אמר, מה? הוא אמר, אני חושב משמע אני קיים, ואם הוא היה אומר, אני מדבר משמע אני קיים, אז זה היה משהו אחר? אמר, כן, אז הוא היה יהודי. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, האם אני חושב ואני מדבר? עכשיו, מה השורש של הדבר הזה? היוונים הבינו שככל שאתה יותר מופשט, כך אתה יותר, כנראה שהקיסר הזה הוא קיסר פילוסופי. כפילוסוף קשה לו לקיסר לקבל את הרעיון של ערך בתחיית המתים. או כמו שלמשל פיתגורס אמר, שהגוף זה כלא של הנשמה. אז סוף סוף הנשמה השתחררה מהכלא הזה, אתה רוצה להחזיר אותה לכלא הזה? זה המשמעות. הוו אפרה, ואפרה מכך היה, סוף סוף הפילוסוף השתחרר מן האפר. אז זה בשביל מה תחיית המתים. עד כאן הבנה שאלתו של הקיסר. מי עונה לו? הוא שאל הרי את רבן גמליאל. אמרה לברתה שבקה ונה מאדרנלה. אמרה לו ביתו, ביתו של הקיסר, אומרת לרבן גמליאל, תעזוב אותו, אני אענה לו. מה זה הבת של הקיסר פתאום התערלת? יש דבר ידוע שבחצרות המלוכה של קיסרי רומא הייתה הרבה מאוד השפעה של היהדות. לפני שהנצרות הפכה להיות הדת הרשמית של האימפריה הרומית, אז הייתה תקופה שבה הייתה השפעה של היהדות, אחר כך הייתה רדיפה של היהדות, אבל הייתה תקופה גם של השפעה של היהדות. גם כן הייתה תקופה של רדיפת הנצרות, אחרי זה השפעת הנצרות וכדומה, להבדיל. אבל אנחנו יודעים שבחצרות הקיסרים הייתה השפעה של היהדות, במיוחד אצל נשים יותר מאשר אצל גברים. מסיבה פשוטה, הגברים חששו מברית המילה ונשים לא. ולמשל אנחנו יודעים על אשתו של נירון קיסר, פופר, שהיא כנראה או התגיירה או על כל פנים הייתה שומרת חלק ממצוותיה של היהדות, הוא הושפר. אז אולי אפילו הברתי דקיסר שמוזכרת פה, אולי זה דווקא אותה פופר. אבל על כל פנים אנחנו יודעים שהיו נשים כאלה, ולכן אין פלא שהיא אומרת לרבן גמליאל, אני אענה לו. אמרה לו, אז מה היא ענתה? רגע, מה קורה פה? רגע. כן. שני יוצרים יש בעירנו. מה זה יוצרים? יוצר זה מה שהיום בטעות אומרים כדר. מה? היום בטעות קוראים לזה כדר. למה? למה זה טעות? כי הכדר זה מי שבוחר את הקדרות שכבר מוכנות. זה מי שבחוץ, מבחנות החיצונית. היוצר זה מי שיושב בפנים החנות והוא מייצר את הקדרות. בסדר? הוא לוקח בוץ, חמר וכדומה, ועל ידי האובניים הופך את זה לקדרה. מה? קבוצות היוצר. כן, נכון. נכון, אז היוצר זה מי שמייצר את הקדרה, הקדר זה מי שמוכר אותה, בסדר? אבל טוב, אבל אתם מבינים את העניין, שני יוצרים יש בעירנו. אחד יוצר מן המים, ואחד יוצר מן הטיט. איזה מהן משובח? המים. אמר לה זה שיוצר מן המים, כן, לייצר קדרה ממים זה באמת צריך להיות מומחה גדול. אמרה לו מן המים צר, מן עתיד לא כל שכן. הרי הקדוש ברוך הוא יצר את האדם מנוזל. מה זה הנוזל? הזרע. הזרע הוא נוזלי, ומזה מייצר אדם. אז אם הקדוש ברוך הוא יכול לייצר מנוזל אדם, קל וחומר שיכול מעפר לייצר אדם. משכנע? ממש לא. כי הרי הנוזל יש בו תוכן גנטי, DNA, זרעונים, כל איזה. בשם כן בעפר.
הייתה יצירה ראשונה של אדם הראשון מעפר.
זה נכון. אבל זה שיצירת אדם הראשון הייתה מן העפר, זה לא משכנע את הקיסר. ויש שעפר של גן עדן זה עפר מיוחד. אבל כן, נכון, בסדר. אבל אני רוצה להבין גם מה ההיגיון בטענה של הבת של הקיסר. היא אומרת, אתה רואה שהאדם, האדם נוצר ממים. זאת אומרת, כמובנים מנוזל. עכשיו, יש ארבע סוגי חומרים בעולם, אפר, מים, רוח ואש. המים זה פחות מרוח ואש. זה יותר חומרי, יותר גס. ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, במקום לייצר את האדם מן האש או מן האוויר, יצר אותו מדבר נוזלי. אם כן, אתה רואה שיש מגמה לא רק ממטה למעלה במציאות, כמו שהפילוסופים חושבים, אלא יש גם מגמה של ממעלה למטה. זאת אומרת, המים יורדים למטה. אם כן, אנחנו רואים שיש שאיפה במציאות של הופעת הרוח בתוך האפר. ולכן, מה שאתה שואל, ואפרה, מכך חיי, איזה היגיון יש להפוך אפר לחי, כמו שאנחנו רואים שיש היגיון להפוך נוזל לחי. זה הטענה הראשונה שלה. דבר רבי ישמעאל תנא, אבל יש לנו גרסה אחרת לסיפור הזה, שדבר רבי ישמעאל תנא, שהיא אמרה, כלומר, יש לנו גרסה אחרת, מה אמרה הבת של הקיסר? אמרה קל וחומר מכלי זכוכית. מה כלי זכוכית? שהמלן ברוח, בשר ודם נשברו, יש להם תקנה. בשר ודם שברוחו של הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. טוב, צריך קודם כל להבין קצת על מה מדובר. כלי זכוכית, איך עושים זכוכית? לוקחים חול, מתיחים את החול ומנפחים אותו. ומזה נעשים כלי זכוכית, לפחות לפי התעשייה העתיקה. עד היום הזה יש אומנים שיודעים לעשות את זה, עם שפופרת ארוכה, זה מסוכן, צריך לדעת איך עושים את זה, אבל מנפחים גוש של, של חול לוהט, ונותנים לו צורה. מה קורה אם זה נשבר? אם זה נשבר, אפשר להתיח מחדש ושוב לעשות זכוכית. אז זה הקל וחומר. אז כלומר, אם הזכוכית נעשית על ידי בשר ודם ואפשר לתקן, אז בשר ודם שנעשה בעמלו של הקדוש ברוך הוא, קל וחומר שאפשר לתקן, ולמרות שהוא מת הוא יכול לקום לתחייה. עד כאן הקל וחומר. צריך להבין קצת את הנושא הזה של הקל וחומר הזה. יש ביאור מאוד מעניין של הנושא הזה בספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין. הרי כידוע יש באדם שלוש מדרגות של קיום: נפש, רוח ונשמה. הנפש זה החלק שמי שאומר אני, כן? כשאני מתהלך ברחוב, כשאני יושב על כיסא, כשאני אוכל ושותה, ואני אומר את המילה אני, למי אני מתכוון? זה מה שנקרא הנפש. לעומת זה יש האני, אתה אומר האידיאלי, אני לא רוצה להגיד הסופר אגו, אבל אומר מה שאני לפני במחשבת הבורא, זה הנשמה. ומה מחבר בין הנשמה לנפש? הרוח. כלומר, יש לי יחס מסוים אל הנשמה שלי. היחס שלי אל הנשמה נקרא רוח. אז יש לנו כן נפש, רוח ונשמה. נפש, רוח ונשמה. נסביר רבי חיים מוולוז'ין איך להבין את זה, פשוט על פי הקל וחומר של הבת של הקיסר, לפי תנא דבר רבי ישמעאל, שכאשר האדם מייצר כלי זכוכית, האוויר שמייצר את כלי הזכוכית עובר שלושה שלבים. השלב הראשון, האוויר נמצא בפה. בפה, בריאות של המנפח. מה שנקרא הממזג, זה נקרא מסר. מי שמנפח, האוויר נמצא בתוך גופו. אפשר לומר שבשלב הזה, האוויר הזה איננו שונה מהנשימה של האדם עצמו. זה האדם עצמו. אחר כך האוויר הזה עובר בשפופרת, הוא כבר לא חלק מן האדם, אבל הוא גם לא חלק מן הכלי. אחר כך, כשהוא מגיע אל גוש החול הלוהט, הוא נותן צורה לגוש הזה, ואז הוא נח, הוא נופש. אז הוא אומר, כך גם אצל הקדוש ברוך הוא, כשהוא מנפח את הנשמה באדם, בהתחלה הנשמה היא כביכול נשימת פיו יתברך, אחר כך עוברת דרך שופרת נהיית רוח, ואחר כך היא נופשת בבחינת נפש. אין כאן את המשל שהוא מבין. מה?
בבחינת נשמה.
לא, בבחינת נפש. היא נופשת בבחינת נפש. והיא נפש זה לנוח. כן? אז החלק שבי שהוא מודע, שפועל בעולם הזה, נקרא נפש. החלק שבי שמקושר אל הצד האידיאלי שלי נקרא רוח, והצד האידיאלי העליון נקרא נשמה, מלשון נשימה. כן, כמו שכתוב גם, ויפח באפיו, נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אז יש לנו נשמה, רוח, נפש. זה ההסבר של נותן רבי חיים וולוז'ין למושגים של נפש, רוח, נשמה. זה קצת מקרב אל ההבנה, דרך משל. עכשיו, אני קצת רוצה להבין יותר את מה שנאמר כאן. קודם כל, אתם זוכרים שלפני כן ראינו שרבי ישמעאל בדף הקודם יש לו מחלוקת עם רבי עקיבא לגבי המילה קרת, נכון? היקרת, תיקרת הנפש ההיא. אז רבי עקיבא אומר, היקרת בעולם הזה, תיקרת לעולם הבא. ואז רבי ישמעאל אומר, כן, אבל מה תעשה אם עוד פעם כתוב ונחרטה? וכי שלושה עולמים יש? אלא היקרת בעולם הזה, היקרת תיקרת לעולם הבא, לא סדר, הוא אומר, אלא, היקרת בעולם הזה, תיקרת דיברה תורה פשוט בני האדם, ונחרטה לעולם הבא. עכשיו, מה המשמעות של וכי שלושה עולמים יש? פשוט, אני רוצה להבין מה זה קרת. התורה אומרת ונחרטה הנפש, מכאן שהנשמה לא נחרטת. אפשר שאדם במעשיו הרעים יחריט את נפשו. יכול להיות שהוא יחריט את רוחו, אבל הוא לא יכול להחריט את נשמתו. וזה הסוד של התשובה. אם אדם עשה מעשים רעים המחריטים, הקורטים את נפשו מנשמתו, הוא יכול לחבר את נפשו מחדש. וזה מה שאמרנו, לא אמרתי אלא בשעה שאבו נבא, אבל אם עשה תשובה, אז אין קרת. זאת אומרת שאפשר לחבר בחזרה, אבל אם אתה אומר שכל פעם שכתוב השורש קרת זה עוד מדרגה, אז יוצא שגם את הנשמה אפשר להחריד חז וחלילה, והדבר הזה מונע את האפשרות לחזור בתשובה. לכן אומר רבי ישמעאל, וכי שלושה עולמים יש חלילה, אלא יש באמת שלושה עולמים, אבל רק שניים מהם אפשר לכרות. אבל השלישי תמיד הוא כמו שורש שאפשר להצמיח ממנו בחזרה. עד כאן דברי רבי ישמעאל. עכשיו אני רוצה להבין יותר מה שרבי ישמעאל אומר כאן. קל וחומר מכלי זכוכית. יש לפעמים דימוי של האדם לא לכלי זכוכית אלא לכלי חרס. חרס. כן, הרי הכלי המצוי בימי קדם לא היה כלי זכוכית. כלי זכוכית היה דבר יקר. אבל כלי חרס זה הכלי המצוי. ויש כמה הבדלים בין כלי חרס לבין כלי זכוכית. אחד מהם זה שכלי זכוכית אפשר דרכו לראות מה שיש בפנים. כלי חרס אי אפשר לראות דרכו מה שיש בפנים. עוד דבר, כלי זכוכית שנשבר אפשר להתיך אותו מחדש ויש לו תקנה. כלי חרס אין לו תקנה. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שיש שני סוגי בני אדם. יש אנשים שדומים לכלי חרס, יש אנשים שדומים לכלי זכוכית. יש אדם... לא, גם אם אתה תוכן כלי חרס... לא, אתה לא יכול. אתה לא יכול לבנות מחדש חרס. זה אין מה לעשות, אחרי שהוא עבר שריפה נגמר. אבל התלמוד אומר שלא תקנה, מה אני אעשה? לא, יכול להיות שעל ידי טכנולוגיה מאוד מאוד מיוחדת, אבל אז זה דומה כאילו ליותר ייסורים. לא, זה חוכי, זה הרבה יותר קל. אתה פשוט מחמם, זהו. אפילו אפשר לקחת כלי זכוכית שלא נשבר לגמרי, אלא יש לו חור. אפשר לחמם רק את האזור ההוא, וזה מספיק כדי לחבר אותו, כדי לתקן אותו. על כל פנים, מה אני רוצה לומר? היחס בין הגוף לנשמה הוא כזה, שהגוף מאפיל על זוהר הנשמה. כלומר, הגוף שלנו מונע מאיתנו לראות את הנשמה, להיפגש עם הנשמה. יש לו גסות, זה כמו כלי חרס. אבל יש אנשים שהם כמו כלי זכוכית. לא רק שהגוף איננו מונע את זוהר הנשמה, הוא הופך להיות הכלי לגילוי הנשמה. כמו שלמשל מצאנו אצל משה. כן, משה נאמר, קרן עור פני משה. זאת אומרת, האישיות של משה היא כזאת מאירה, וגם הגוף שלו כל כך טהור, שהגוף שלו כמו כלי זכוכית, דרכו אפשר להיפגש עם הנשמה. למשל, הכוזרי אומר במאמר ראשון, בסוף מאמר ראשון, שבימי בית ראשון, איך ידעו שיש עולם הבא? אומר, פשוט מאוד, פגשו את הנביאים. אתה פוגש נביא, אתה רואה אדם שהוא לא מהעולם הזה. אז אם כן, יש לך ראייה שיש עולם הבא, הוא בא מעולם אחר. כן? אז הוא כמו כלי זכוכית. גם רמח"ל מסביר מה הרציונל של תחיית המתים בספר דעת תבונות. מסביר רמח"ל שהגוף צריך לעבור זיכוך. עכשיו, בעולם הזה הגוף לא מסוגל לעבור ריכוך בדרך כלל, ולכן צריך להעביר אותו ייסורין, זה מה שהוא עובר בקבר, הנשמה מה שהיא עוברת בעולם העליון, וכאשר הם מתחברים בחזרה, אז הנשמה מזככת את הגוף והופכת אותו למעין כלי זכוכית. וזה ההיגיון של תחיית המתים. הגוף של תחיית המתים הוא גוף מאיר. מצאנו דבר דומה אצל רבי יוחנן. רבי יוחנן ככה מסופר במסכת ברכות, שהוא הלך לבקר את תלמידו רבי אלעזר, שהיה חולה. ובביקור חולים, אז מדברים על דה ועל הא, אבל מה, הבית היה אפל, כלומר לא הייתה תאורה בבית של רבי אלעזר. אז רבי יוחנן הפשיל את שרוולו והגוף שלו האיר את החדר, ואז רבי אלעזר התחיל לבכות. אמר לו רבי יוחנן, למה אתה בוכה? אם בגלל נכסים שלא היה לך, הרי אין אדם נהנה משני שולחנות. אם מפני ייסורים שהיו לך, גם לי היו ייסורים, כן, הרי רבי יוחנן מתו הילדים. ואם אתה תגיד שלא למדת מספיק תורה, למדנו אחד המרבה, אחד הממית, ובגלל שיכוון ליבו לשמיים, אז אתה בוכה. אמר לו, על היי שופרה דבלה ועפרה. אני בוכה על היופי שלך, רבי יוחנן היה אדם יפה ביותר.
יש לו כיש.
לא, לא, רבי יוחנן, לא, רבי יוחנן, יש לה כיש, הרי רדף אחר, כן, כן, רדף אחר, הוא חשב שהוא אישה. כן, אגב, מכאן שרבי יוחנן לא היה זקן. אז רבי יוחנן היה יפה ביותר, ואז רבי אלעזר אומר, אתה כשתמות, היופי הזה יבלה ועפר. אמר לה, על דה יאה למבכה ובחות 40. על זה ראוי לבכות ובחות 40. כלומר, רבי יוחנן באמת מבין שיש מה לבכות על יופיו. עכשיו, זה מעניין, מה כל כך חשוב עד כדי לבכות? כלומר, אם על שאר הדברים הוא לא בוכה, מדוע על זה הוא בוכה? כן? אז אמר שם, יאיר דווקא, משהו מאוד מעניין, יש בגמרא במסכת בבא מציעא, שרבי יוחנן אמר, אנא אשתראי משפירי קרתא דירושלם. כלומר, אני נשארתי האחרון מהיפים שבעיר ירושלים. מה זה אומר? זה אומר שבזמן שישראל ישבו על אדמתם, אפילו בימי בית שני ששכינה בקושי שרתה, השכינה גרמה ליופי פיזי של בני ישראל. ובזמן הגלות אנחנו יודעים שהיהודים מכוערים, יש לנו ראיות מכל הקריקטורות. עכשיו, רבי יוחנן היה האחרון שביטא את הטיפוס הפיזי הזה. ורבי יוחנן ידע שכשהוא ימות, כבר לא תישאר עדות במציאות הארצית ליופי הירושלמי. בעצם אז הם ברחו על הגלות. ולכן גם אנחנו רואים בדור שלנו דבר מאוד מעניין. לא רק שעם ישראל חוזר לארץ ומקים מדינה, אבל ילדי ישראל הם יפים, חבל על הזמן. נכון? זה סימן שהשכינה חוזרת לשרות בתוכנו. אז זה ה... לא, באמת, היה יהודי אחד בשם ג'ורג' פרידמן, כתב ספר בשנים הראשונות של המדינה, שבה הוא שאל את עצמו על החברה החדשה היהודית שבארץ ישראל. והוא התקשה לזהות ביהודים החדשים, הצברים, התקשה לזהות את היהודי הקלאסי. כן? ואחד הדברים שהוא מציין, שילדי ישראל יפים ביותר. אז זה כבר לא תואם אצלו את הציור שיש לו של היהודי הגלותי הכפוף וכו'. ואז הוא שואל את עצמו, האם אנחנו לא הולכים לקראת חברה של גויים דוברי עברית?
ידע, ידע.
כן, אז כנראה שהוא לא צדק, כי אנחנו יודעים שפשוט הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו תהליכים של יציאה מגלות לזהות חדשה. ולכן, אין, נכון, זה כבר לא דומה ליהודי של הגלות, אבל זה עצמו חלק מהתוכנית האלוהית להשיב את השכינה לציון, גם דרך היופי הגופני של ילדי ישראל. טוב, אז זה היה דברי הקליאופטרה ודברי הקיסר, שחיים בתוך תרבות הליניסטית. אתם מבינים, כמו פה לא מדובר על שאלות על הקיום היהודי או דברים כאלה, אלא שאלות על מהות האדם בכלל, האם האדם הוא יצור כולו רוחני, גשמי, האם יש ערך לתחיית המתים, וזה מה שחכמי ישראל באו להסביר גם לקליאופטרה וגם לקיסר. שלום.